הו הו הו, אנשי הבריקדה, מה נשמע? מה קורה? מלא אנרגיות באמצע אוגוסט, חום אימים. אתם פה עם האוזניות, הולכים לכם ומקשיבים. טוב, שימו לב, בסוף השבוע הקפצתי לכם קצת את הנאום של מר לוין היקר מכולם, הנאום שבעצם השיק את ההפיכה המשטרית במדינת ישראל. חשוב מאוד לשמוע כדי להבין מה מתוכנן לכולנו. עכשיו אני חוזר רגע לזירה הפוליטית, בלי קשר ספציפית למחאה ובלי קשר להפיכה ובלי קשר לכלום. צריך להעיף מבט על המערכת הפוליטית הישראלית כדי לנסות ולהבין מה קורה במפלגות. אז אני מאז 2017 אומר, זה נגמר הסיפור הזה של שמאל וימין, עברנו מערבים לערכים, על זה המלחמה. זו התזה שלי, מ-2017... אין שמאל וימין, יש ליברלים ושמלנים. אכלתי לכם את הראש, יופי, אני אוכל לכם עוד טיפה את הראש. כי מחקר חדש שנערך באוניברסיטת אסקס, בידי בין היתר דוקטור ליטווק צור, מהמחלקה למדע המדינה וממשל, המחקר הזה מתחיל לאפשר לנו לבחון מפלגות ישראליות במונחים השוואתיים גלובליים. כלומר, נוכל להסתכל על מפלגה ישראלית כלשהי, לא משנה, ליכוד, עבודה, לפיד, whatever, ועל פי קריטריונים שדוקטור ליטווק צור בחן ומצא, להשוות למפלגות דומות במקומות אחרים בעולם. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו להבין איך מתנהלת הפוליטיקה הישראלית, ורמז, זה גם מן הסתם ייתן לי תפיחה על השכם שצדקתי בעניין של ליברלים והשבלנים, אבל זה עניין אחר לגמרי, אז נדבר על זה אחר כך. טוב, יאללה, יוצאים לדרך, דוקטור ליטווק צור ב-SX, שלום ותודה שאתה מצטרף לבריקדה.
שלום ותודה רבה שאתה מארח אותי.
תשמע, עם מחקר כזה, אני חייב לארח אותך כי חייבים להבין את זה, זאת אומרת, הפוליטיקה היא לא יכולה להיות רק לוקלית, מקומית. אנשים מושפעים ומגמות מושפעות וקורות פה וקורות שם, ומה שקורה כאן גם קורה במקומות אחרים, והפופוליזם הפוליטי הזה שמשתלט עלינו בכל מקום, הוא קורה גם במקומות אחרים וגם בישראל. בקיצור, יאללה, תן לנו בריף על המחקר ואז נתחיל לעשות השוואות.
אוקיי, אז המחקר הוא בעצם סקר מומחים שאנחנו ערכנו בישראל, שהוא מקביל וכמעט זה לסקר מומחים שמתרחש באירופה כל 5 שנים מאז הבחירות לפרלמנט האירופי ב-99, ובעצם מה שעושים בסקר הזה זה שואלים מומחים לפוליטיקה של כל המדינה, איפה הם ממקמים, איך הם רואים את מצעי המפלגות, את ההתנהגות של האליטה של המפלגה, של מנהיגי המפלגה, על שלל של נושאים, זה כולל טלטלה, זה כולל הגירה, כולל נושאים שונים שקשורים לדת ומדינה וכיוצא בזה, ובאירופה גם לאיחוד האירופי. גם הנתונים האלה משמשים לסוגים שונים של מחקר על פוליטיקה אירופאית, ובשנים האחרונות המחקר הזה, או סקר המומחים הזה, נפתח קצת למדינות אחרות, בהתחלה ארצות הברית, אחר כך דרום אמריקה, והחל מבחירות 2021, גם בישראל. מה שאנחנו עשינו, בגלל שיש כמה נושאים שלא כל כך קשורים בישראל, למשל, איך המשנה רואה את העתיד של האיחוד האירופי, או על כל הדברים האלה, נוצר את החוצה שהם לא רלוונטיים, וכמובן עשינו דברים שהם יותר מעניינים יותר, כמו נושאי היחסים בין ישראל לעולם הערבי, היחסים בין ישראל והפלסטינאים, עתיד השטחים, עתיד ההתנחלויות וכיוצא בערך, וגם את נושא ההגירה של ישראל ספציפית לעלייה, כי זה כמובן שונה, ההגירה בישראל כמובן שונה ממקומות אחרים.
אתה יכול באמת לומר עכשיו שבעצם אם תיקח את המצע, לא לכולם יש, כן, אבל אם תיקח את המצע של מפלגה מסוימת, נגיד עוצמה יהודית, או ציונות דתית, או ליכוד, או ממלכתי, אני יודע מה, מחנה ממלכתי, תוכל להשוות את המפלגות האלה למשהו שמתנהל בצורה זהה סלש דומה במקום אחר? במערב?
קודם כל, היתרון הגדול של הסקר שלנו זה שהוא לא תלוי באיזשהו מסמך אחד שהמפלגה הוציאה מתישהו כמה חודשים לפני הבחירות. הוא יותר כולל את כל ההתנהגות של מנהיגי המפלגה, ואנחנו עושים במסגרת המחקר הזה שתי בדיקות משמעותיות. אחת זה שאנחנו בודקים האם התוצאות שלנו, איפה שאנחנו רואים את המפלגות, דומה למה שהבוחרים רואים אותה. זאת אומרת, האם הבן אדם המנצח בישראל חושב שמפלגת הליכוד היא ימנית כמו שהמנצח המרוצה. ואנחנו מבססים את ההשוואה הזאת על שני סקרים מרכזיים, סקר הבחירות הישראלי, שמרח אחרי כל הבחירות, ועוד סקר שנקרא האיחוד, סקר הכיתוב הישראלי, בהנהגת פרופסור נועם גדעון מאוניברסיטת ירושלים, ושותפים שלו מאוניברסיטת תל אביב. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, אנחנו באמת רואים השוואה מאוד מאוד טובה, למדינות אחרות. יש התאמה מאוד גבוהה בין איך שהבוחרים והמנצים רואים את המפלגות בישראל וגם במדינות אחרות באירופה. והדבר השני שאנחנו בודקים זה האם המפלגות נתפסות בצורה דומה על ידי מומחים במדינות שונות. ואנחנו בודקים את זה באמצעות מספר מבחנים סטטיסטיים, והמבחנים האלה מראים לנו שמומחים ישראלים רואים את המפלגות הישראליות כמו שמומחים בריטים רואים את המפלגות הבריטיות. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו את אפשרות להגיד שאם למשל אנחנו רואים את מפלגת הליכוד בישראל כמפלגה הכי פופוליסטית, אנחנו יכולים להשמורת אותה המפלגה הכי פופוליסטית בבריטניה, שזאת UKIP, United Kingdom Independent Party.
חכה רגע, אני לא רוצה לחשוף עדיין את ההשוואות. אוקיי? עוד מעט נחשוף את ההשוואות. בוא נדבר רגע על המשוואה הזו, שאומרת שהפוליטיקה הישראלית כבר השתנתה ומשתנה, והיא עוברת טרנספורמציה, והיא כבר לא מתעסקת, או לא נע על הציר הזה של שמאל ימין דיכוטומי, שלום עכשיו, ארץ ישראל השלמה וכו', אלא סביב הערכים, סביב הנושא של החינוך ובתי המשפט ודת ומדינה וכדומה, מה שהופך את הפוליטיקה הישראלית להרבה יותר דומה לאחיותיה במערב הדמוקרטי עדיין. אתה מסכים עם האמירה הזו, עם ההנחה הזאת, עם כוכביות כמובן?
אז כן, אני חושב שהפוליטיקה האירופאית לפחות מתנהלת על שני צירים, על הציר הימין-שמאל, ועל הציר שחוצה אותו, שזה הציר של ערכים חברתיים. חוגרים שונים מתייחסים למדדים שונים בתוך הצירים האלה, אבל הנושא השורתי הוא שאי אפשר להסתכל על פוליטיקה בנבן במדד אחד שהוא ימין נגד שמאל או שמאל נגד ימין, וגם אי אפשר להגיד ששמאל ימין זה רק נושא כלכלה או רק נושא ביטחון בישראל. אז כן, זה חד משמעית נטמע בנתונים שלנו ושל אחרים, שפוליטיקה, לפוליטיקה הישראלית יש מספר מימדים, והמימדים האלה באמת להוציא את הנושא של ימין סול ביטחוני, שטחים וכדומה, מאוד מאוד דומה לפוליטיקה אירופאית.
טוב, עכשיו בוא נתחיל מה שנקרא לשפוך את ההשוואות ולומר את מה שמזמן לא שמענו, את האמת על המפלגות הישראליות. הרי אנחנו בעידן של פופוליזם מסוכן מאוד, של כיתוב בעייתי שהופך את החברה הישראלית לקיצונית יותר, סונית יותר, כועסת יותר. מפלגת הליכוד, בסדר? מחל. זה היו הליברלים שם, נדמה לי, הלמד, זה מה שזה, הליברלים. מהי מפלגת הליכוד היום, על פי השוואה מקצועית, מדעית שלכם, כלומר, אם אתה לוקח את הליכוד של היום ואתה משווה אותה למפלגה דומה באירופה, האם מדובר עדיין בימין ליברלי, מתון?
אז לא, אז לא. בשירת אף אחד מהמדדים שלנו, ויש לנו 17 מדדים שונים, אנחנו לא יכולים להגיד שהליכוד היא מפלגה שיותר דומה למפלגות הימין המתון, או לממוצע של מפלגות הימין. המתון היא יותר קרובה לממוצע של מפלגות הימין הקיצוני.
ימין קיצוני, ממש.
כן, ממש. בשלל הנושאים אנחנו רואים את הליכוד קרובה יותר לקצה הימני של הספקטרום. כל הספקטרומים שלנו הם מדדים של 0 עד 10, כש5 זה המרכז. כמעט בכל אחד מה-17 מטורים האלה, 17 מדדים האלה, הליכוד יותר קרובה לקצה מאשר למרכז.
דוקטור ליטווק צור, אנא ממך, אל תתקמצן. יש לך, מה, 17 פרמטרים? היידה, תן לי כמה, אל תיתן לי את כל ה-17, אבל בוא תצא לנו בבקשה כדי שנבין. מה הופך מפלגה שרצה במשך עשרות שנים במרכז הפוליטי הישראלי עם נטייה ימינה למפלגת ימין קיצוני? אנחנו צריכים להבין את זה. אנשים חושבים שאתה, אתה יודע, סתם זורק סיסמות. אז בוא, יש פרמטרים, בוא ניתן את הפרמטרים למאזינים.
אז אני חושב שמה שמעניין אותנו, הישראלים יותר מרקול, זה איפה הליכוד עומד בנושא של הקונפליקטים הפלסטינאים. נושאים כמו, האם המדינה צריכה, ישראל צריכה לפנות התנחלויות, או להשקיע יותר ולהגדיל יותר את ההתנחלויות. או כמה המדינה צריכה, באופן כללי, איפה אתה רואה את הליכוד בין שמאל לימין, ובמדדים האלה באמת הליכוד היא מאוד קרובה לציונות הדתית, שהיא כמובן המפלגה הימנית ביותר, היא הרבה יותר קרובה לש"ס, ובמידה מסוימת גם לישראל ביתנו או ימינה בשעתו. אבל מה שמבדיל את הליכוד מישראל ביתנו ומימינה, זה התפיסה שלהם וימינה בבחירות הקודמות וישראל ביתנו בבחירות האחרונות, זה התפיסה שלהם לגבי נושאים חברתיים. הנושא העיקרי שלנו זה הנושא הקיצוני ביותר, שבאמת הליכוד נמצאת שם בתפיסה של המומחים שלנו מימין לכל שאר המפלגות, זה כמה חשוב הנושא של האליטה נגד העם בהתנהלות של המפלגה ובהתנהלות של המפלגה ובקמפיין שלה. ובאמת הנושא הזה של אליטה נגד העם, זה הבסיס של המשקל על פופוליזם, ההגדרות של מה זה העם ומה זה אליטה, ובנושא הספציפי הזה, וזה משהו שצריך לתת שוב קרדיט לנועם גדרון מאוניברסיטה העברית, שהוא קלט את זה ראשון מתוך הנתונים שלנו, שהליכוד בנושא הזה הוא אפילו יותר קיצוני ממפלגת הימין הקיצוני הישראלית, שזאת הציונות הדתית.
מה עוד? תן לי עוד פרמטרים. אגב, אם אנחנו כבר מדברים, תן לי דוגמה למפלגה שדומה לליכוד איפשהו באירופה. בארצות הברית זה לא קשה, יש רק שתי מפלגות.
אז המפלגות הימין האירופאיות הקיצוניות, הבולטות של הונגריה ופולין, שהם גם מפלגות השלטון, הם שתי דוגמאות הבולטות, זה לא במקרה שהשיח בישראל מתנהל בצורה כזאת, של המון השוואות לישראל, להונגריה ופולין, ובעיקר המון השוואות כרגע, או לא בעיקר, אבל גם המון השוואות לאיטליה, שמפלגת הימין הקיצוני נהייתה מפלגת השלטון. בישראל נהיה איזשהו תהליך הפור, שמפלגת השלטון הפכה להיות מפלגת ימין קיצוני בשנים האחרונות, ולפחות בשנים שאנחנו סוקרים, שזה אחרי מ-20 רף.
בוא נדבר קצת על פופוליזם, כי אני חושב שזה מימד שלא מבינים אותו עד הסוף, את המשמעות של הפופוליזם הזה שהשתלט על הליכוד, מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, כל מפלגה זורקת סיסמאות, וכל מפלגה מבטיחה הבטחות שהיא לא תקיים, ותמיד יש את אותו פוליטיקאי, אחד או שניים או חמישה, שיצעקו משהו נגד האליטה, הגוורדיה הישנה, אני יודע מה, קוראים לזה כל מיני, בכל מיני שמות עכשיו, ההגמוניה. מה זה אומר להיות מפלגה פופוליסטית במאה ה-21? מה המשמעויות?
מבחינת איך שאנחנו מודדים את זה, זה איך ההנהגה של המפלגה מתבטאת בפומבי, איזה נושאים היא מקדמת מבחינת חקיקה בזמן שהיא מגיעה לתוך לשלטון. אנחנו רואים תהליך שנוצר בתוך הליכון, בתוך הנתונים שלנו לפחות, שמראה נתונים שהליכון הוא יותר קרוב לנושאים, נושאים שיותר גורטים בקמפיין ובהתנהגות של הליכון, כמו התנגדות להגירה, במקרה הישראלי, הגירה לא יהודית, במקרה כל המשלבות הישראליות כמובן בעד עלייה, אבל כשמדובר על הגירה הלא יהודית.
אגב, גם זה כבר לא 100% בטוח, דוקטור ליטבק, משום שתראה מה קורה עם סעיף הנכד, גם זה פתאום צץ ועלה לדיון וכבר מוכנים לשנות ולטפל ולתקן ולבטל את זכותם של לא מעט אנשים לעלות באופן טבעי לישראל. כך שגם בסוגיה הזאת, אפילו חוקי ההגירה הממלא קבדנים של ישראל הופכים לעוד יותר דרקונים, לפחות בנרטיב.
אז זה נושא שאנחנו לפחות לא תפס. לא תפסנו שינוי כזה, של האם הליכוד מתנגד לעלייה או מפלגות אחרות.
לא, באו לא הליכוד, המפלגות בקואליציה, יש כאלה מפלגות חרדיות דתיות מאוד. אוקיי, שנייה, אז הבנתי מה אתה אומר. אני רוצה לשאול שאלה מתבקשת. אם הליכוד הופכת למפלגת ימין קיצוני, מה תאמר על כל המפלגות האחרות בקואליציה? לאן הן הלכו? כי הרי אם הליכוד, מפלגת ימין קיצוני, אז מה תגיד על עוצמה יהודית?
זה באמת מאוד מעניין, במיוחד כשמשווים את זה למפלגות למדינות אחרות. אז קודם כל, הסמן הלטון בקואליציה הזאת, על שלל נושאים, הוא מפלגת יהדות התורה. אז אם אנחנו חושבים אסטרטגית איפה המפלגות המרכז צריכים לחפש, איך נשיבור את הקואליציה הזאת, נראה לפחות מהנתונים שלנו, ושוב, הנתונים שלנו הם נתונים מחקריים, פוליטיקה היא הרבה יותר דינמית, היכולת לפרק את הקואליציה הזאת, ככל הנראה מגיע מיהדות התורה ולא ממשלבות אחרות. בשלל הנושאים, הציונות הדתית היא מפלגה יותר קיצונית לליכוד, למרות שהן מאוד קרובות. כל הנושאים שקשורים לחוץ וביטחון, לקונפליקט עם הפלסטינאים, לשטחים, הליכוד היא מפלגת ימין מאוד מאוד לא מתונה, ועוד יותר ימינה ממש בקצה נמצאת הציונות הדתית. בנושאים חברתיים, וזה תלוי על איזה נושאים אנחנו מסתכלים, המפלגות, כל ארבעת המפלגות, הן מאוד 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 קרובות אחת לשנייה, ומאוד מאוד קרובות לרבעון האחרון של הקצה. וזה משמעותי, כי זה מה שהופך את המפלגה הזאת, את הקואליציה הזאת לקואליציה כל כך חזקה. היא המפלגות באמת כולן מאוד קרובות אחת לשנייה בנושאים חברתיים, בנושאי ניתחון, בנושאים של פופוליזם, ובעצם מבחינת המצב וההתנהגות של המפלגות, השורי הכי גדול הוא בנושא כלכלה. נושא הכלכלה, גם ש"ס, גם יהדות התורה, הם מפלגות מתונות כמעט סוציאליסטיות, במיוחד ש"ס. הם בנושא, ובכל שאר הנושאים, הם מאוד מאוד קרובים לניקוד ולציונות הדתית.
בהשוואה עולמית, קח אותנו למפלגות דומות סלש זהות, למפלגות אלה, באיזה מרחב אנחנו מדברים? תגיד, מפלגות מוכרות כאלה שאנחנו יודעים להגיד, אוקיי, זה מפחיד.
אם אנחנו חושבים על מפלגות הימין הקיצוני המפורסמות באירופה, גרמניה וצרפת, הן שתי דוגמאות כאלה, צרפת במשך שנים, מפלגת הימין הקיצוני, היא שירתה שמות לאורך השנים, אבל המפלגה תלפן, היא מאוד דומה לניקוד, הליכוד דומים יותר למשל למפלגת הימין הקיצורית בגרמניה, Alternative for Germany, האלטרנטיבה הגרמנית, מאשר למפלגת ימין המתונה, המפלגה הנוצרית, המפלגה של מרקל עד לאחרונה שהייתה בשלטון במשך הרבה מאוד שנים. אז אם צריך למכר את הליכוד מבחינת, גם מבחינת פופוליזם, גם מבחינת ימין שמאל בגרמניה, אז הליכוד יותר קרובים ל-Alternative for Germany מאשר ל-Christian Democratic Union, מי שהייתה המפלגה של מרקל לפני כמה שנים.
טוב, אני לא רוצה לחשוב מה זה אומר. אגב, במפלגות האחרות אתה רואה שינויים, עם הליכוד זזה ימינה, מה קורה עם המפלגות שבצד השני של הפוליטיקה הישראלית, לפיד, גנץ אנד קומפני, הם זזו או שהם תקועים במרכז, מרכז שמאל?
האיחוד של גנץ וסער, למשל, הפך את המחנה הממלכתי למפלגה שהרבה יותר דומה למפלגה של גנץ, מאשר המפלגה של סער. בתפיסה, ההתנהגות, אני חושב שגם גדעון סער עצמו עבר איזשהו תהליך של מיתון בין בחירות 21 לבחירות 22. מבחינה שאר המפלגות, יש פיזור מאוד גדול, וזה מעניין אותי לפחות, כי השיח הזה של גושים בישראל, הוא נראה לי מאוד מוזר בהקשר הזה. כל שאר המפלגות משוזרות על כל שאר הצירים, בלי שום אחדות מסוימת. אז יש גוש ימין, שמשיל את ארבעת מפלגות הקואליציה, יש מפלגות ימין ביטחוניים ומרכז או אפילו ליברליות כמו ישראל ביתנו למשל, שהן מפלגות ימין הנושאות ביטחון נכון דבר בעניין, אבל הן מפוזרות בשאר הנושאים, הן לא מפלגות ימין בנושאים בנושאי חברה למשל, אבל יש כאילו את כל שאר המפלגות שהם לא גוש, אין כזה דבר. הדיבור על גוש שמאל מרכז הוא אין גיבוי בנתון. ודאי מי שמכיר פוליטיקה ישראלית מספיק יודע להגיד שאין דבק שמאחן את המפלגות האלה, למעט את הדבק הזה של אנחנו לא הימין הקיצוני. וראינו את זה כמה שמהר התפרקה הקואליציה של מה שקראו מפלגת ממשלת השינוי.
כן, אבל היא הייתה גם קואליציה בעייתית מאוד, כי באמת היו שם שמונה סיעות שונות שהתחברו לקונקטורה פוליטית חד פעמית. לא ניכנס לזה עכשיו כי זה לא הזמן. אז אתה אומר שבימין יש הקצנה, ממש, אל הקיצון, ובמרכז שמאל-שמאל יש, אין רדיקליזציה, אתה לא רואה שם איזה מין מפלגת שמאל פופוליסטי, בואו נעלים את הגז וכאלה, אתה לא רואה את זה, זה לא קורה באמת. אגב, ממש לקראת סיום, יש תופעה בעולם המערבי הדמוקרטי עדיין, שבו מפלגות שמאל, מרכז שמאל, ליברליות מקצינות, עוברות רדיקליזציה לכיוון שלהן, כלומר, או שהן נשארות במרכז הנעים והנוח?
כלומר, יש משפחה שלמה של מפלגות שמאל קיצון. מפלגות שבדרך כלל הן קומוניסטיות, או עם עבר קומוניסטי. והמפלגות האלה בשנים האחרונות הן לא הופכות להיות יותר קיצוניות, אין להם לאן הם באמת הולכת, הן מההתחלה הן מאוד קיצוניות בנושאים של שמאל ימין. מה שמעניין במפלגות האלה שהן הופכות להיות יותר ויותר דומות למפלגות הימין הקיצוני על נושאים חברתיים, משימות שונות מהסיבות של המפלגות הימין הקיצוני, אבל יש לי קבוצה גדולה של מפלגות שמאל קיצוני פופוליסט. והמפלגות האלה הם דוגמה כזאת בישראל. זאת אומרת, אם תיקח את מרץ או אחת המפלגות הערביות, אף אחת מהמפלגות האלה היא לא מפלגה פופוליסט. הדוגמה הכי קרובה יכולה להיות אולי לרם, שהיא מפלגת שמאל קיצוני, מצד אחד הנושאים ששורים לביטחון או אפילו על כלכלה, אבל היא מאוד שמרנית, זאת אומרת, בנושא חברה הם יותר קרובים למפלגות הימין. אבל לרם היא הדוגמה היחידה, שגם לרם לא מפלגה פופוליסטית, מפלגה שמרנית שמאלנית.
אוקיי, דוקטור רועי ליטווק-צור, אני מקווה מאוד שמאזיני הבריקדה שאוהבים פוליטיקה ומבינים פוליטיקה לעומק, קיבלו קצת כיוון. אני חייב לומר שהכיוון שאתה מציג כאן הוא לא מעודד, כי, ולמה הוא לא מעודד חברים וחברות? כי אם יאיר לפיד אומר לנו, בלי ביבי יהיה ניתן לדבר עם אנשי הליכוד, ובלי ביבי אפשר לעשות ממשלת אחדות, ובלי ביבי נלך איתם ולא נפסול וכו' וכו', שזה הנרטיב של לפיד כבר די הרבה זמן, אני חושב שהמחקר הזה שדוחק את הליכוד ימינה, מאוד ימינה, מוכיח שהמפלגה הזאת השתנתה לחלוטין, וגם אחרי נתניהו, נניח, תיאורטית שנתניהו עוזב, לא יש שם עם מי לדבר. אבל זה דיון אחר לפרק אחר, בינתיים נודה לדוקטור לואי ליטווק-צור, שנמצא באסקס באוניברסיטה, המון תודה. קצת הפחדת אותי, אבל בסדר, אני אקח כדור לפני שינה. להתראות.
תודה רבה, ולהתראות.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@gmail.com. ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.